תמר בטלקה. ברוך השם בסייעתא דשמיא שאנחנו נמצאים בתוך חג הסוכות. ובתוך חג הסוכות יש כל כך הרבה מה ללמוד. חשבתי מה כדאי השנה ללמוד איתכם, והחלטתי שאנחנו נלמד ביחד בעזרת השם קצת מהפרשה האחרונה של התורה, פרשת וזאת הברכה. קצת פרפראות, קצת חיזוקים, שאנחנו נבוא לקראת יום שמחת תורה ונראה מי נגד מי. נבין, כל הפרשיות בדרך כלל הרבה מדברים עליהם, אבל בחג יוצא שתופסים נושאים של החג, של המועד וכדומה. אפילו חשבתי לתת לכם שיעור על תיקון הגשם, אבל זה נשמור לכם בלינדר לפעם אחרת. והיום אנחנו נלמד בעזרת השם קצת מעניין של וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. זו דרכם של האבות הקדושים, דרכם של האבות הקדושים לברך קודם ההסתלקות. ככה אנחנו רואים אצל יצחק אבינו, ככה אנחנו רואים אצל יעקב אבינו, וככה אנחנו רואים אצל משה רבנו. דומה לזה אנחנו רואים אצל רבי יוחנן בן זכאי בגמרא במסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב', וכהנה וכהנה. איך שחכמי ישראל, כך רואים אצל רבי שמעון בר יוחאי, רואים אצל חכמי ישראל, אצל האבות הקדושים, איך שביום ההסתלקות הם באים ומברכים את הצאצאים שלהם. אז יש חילוק גדול בין הברכה של יעקב אבינו לבין הברכה של משה רבנו. יעקב אבינו מברך את בניו ממש, את 12 בניו הביולוגיים שהוא הביא אותם לעולם. משה רבנו כשמברך, אנחנו לא רואים שהוא לוקח את שני בניו הביולוגיים שהם גרשום ואליעזר ומברך אותם, אלא הוא מברך את שבטי ישראל. כבר רבותינו הראשונים עמדו על העניין הזה של תוכן הברכה של משה רבנו. תוכן הברכה של משה רבנו זה ברכות שמחזיקים אותנו עד לעתיד לבוא. זאת אומרת, כולל עכשיו וכולל לעתיד לבוא שיהיה, אנחנו מחזיקים מעמד, הן מהברכות של יעקב אבינו שברך את עם ישראל, והן מהברכות שברך משה רבנו את עם ישראל. לפי זה אנחנו נבין דבר נפלא. למה בשמחת תורה, בעצם זה החג, צריך לומר, החג השמח ביותר. שנה אחת, כשהיינו אצל מורי ורבי הגאון הקדוש, הרב דוב קוק, הוא אמר לכולם, רגע, פתאום הוא נעלם, לא ראינו אותו, בתוך הבית מדרש, בתוך הריקודים, בתוך השמחה, לא פחות ולא יותר, פתאום אנחנו שמים לב, הרב לא נמצא, איפה הוא הלך? ראית אותו ירד מימינה? לא, שמאלה? לא. אחרי 5 דקות בערך, 10 דקות, 5 דקות, כמה דקות טובות, הרב יצא מהארון קודש, הוא אמר, היה לי טוב שם, היום זה חג, היום זה חג של שמחת התורה, אני נכנסתי, הוציאו את הספרי תורה, כולם היו רוקדים איתם, והוא נכנס לתוך הארון קודש, והבוק, בתוך הארון קודש, אני לא רוצה לצאת מתוך ספר תורה, נכנס לתוך הספר תורה, זה מה שהוא, זה השמחה, כל צדיק, כל חכם, ומה שהוא מסופר על הגאון רבי ברוך בר, התלמידו של רבי חיים מבריסק, בעל הברכת שמואל, מסופר עליו שהיה לוקח את התלמוד בבלי, ואיתו היה רוקל בשמחת תורה. הוא אמר, זה הספר תורה, איתו אני לומד כל השנה כולה, זה מה שעכשיו אני עושה, אני רוקד ושמח לכבודה של תורה. מה פירוש שמחת תורה? בשמחת תורה אנחנו רואים שכל הציבור, מהגדול ועד הקטן שבקטנים, מעלים אותו לתורה, ואתה עונה אחר הברכה שלו. אז בני אשכנז וקצת מבני ספרד נוהגים שכל הילדים ביחד עולים לתורה עלייה אחת וזה סיימנו. אבל לא כן המנהג הרווח ביותר אצל מנהג שלנו, מנהג בני ספרד, שהמנהג אצלנו שכל אחד ואחד עולה לתורה לקרוא בספר התורה. למה? למה כולם קוראים בספר התורה? אלא יש בזה כמה וכמה טעמים בעניין הזה של קריאת התורה בשמחת התורה. לפי מה שאמרנו קודם כל, זה הפלא ופלא. כיוון שמשה רבנו בירך את כל שבטי ישראל, אז כל שבטי ישראל רוצים שיהיה להם חלק מהברכה הזו של משה רבנו. הרי הפרשה, הזמן מעורר בעצם, לפי מה שכתוב בפרשה, הוא מעורר לנו את הנקודה שכתובה בפרשה. ואם הפרשה שלנו עכשיו, אנחנו קוראים על הסתלקותו של משה, ועל הברכה שמשה רבנו מברך את עם ישראל, ממילא הברכה הזו היא מעוררת את הברכה הראשונה שבירך משה רבנו, וכולנו רוצים בעצם להתברך בברכה הזו שמשה רבנו ברך את עם ישראל. וזה העניין שכל הציבור עולה לתורה דווקא ביום הזה, שזה יום גדול מאוד, יום של שמחה, שאנחנו רואים שגם הברכה המיוחדת של הפרשה שלנו, שזה שמחת תורה, וגם ההפטרה שלנו, תדעו שההפטרה שאנחנו קוראים בשמחת תורה זה לא ההפטרה שכתובה בגמרא. הגמרא הביאה נוסח הפטרה אחר ממה שאנחנו נוהגים. אז למה אנחנו נוהגים אחרת ממה שחכמי התלמוד סידרו לנו? אין לנו הרבה דברים כאלה, מעטים יש, אבל יש. וכשיש כזה דבר, אנחנו צריכים להבין למה יש כזה דבר. מה ההפטרה שהגמרא תקנה לנו לקרוא? כתוב מפורש בגמרא במסכת מגילה בדף למד א', שקוראים בהפטרה של ויעמוד שלמה. ויעמוד שלמה זה בספר מלכים א', פרק ח'. התוספות שואלים, למה המנהג שלנו להפטיר במה? בתחילת ספר יהושע. אנחנו קוראים על אחרי מות יהושע ועל המלאכת יהושע בן נון. אז למה אנחנו קוראים? למה שינו לנו? קודם כל, מי שינה לנו את המנהג? רב היי גאון. רב היי גאון שינה לנו את המנהג. מי לקרוא בספר מלכים? לקרוא בספר יהושע. כבר רבותינו הראשונים עמדו על כך. וראשון בקודש כותב בספר האור זרוע, בחלק ב' בסימן שין צדי ג', הוא כותב שכיוון שכל ימות החג אנחנו מפטירים בעניין היום. מה אנחנו קוראים ביום הראשון? ביום הראשון. מה אתה קורא ביום השני? ביום השני, את מניין הפרים. כל יום, כל חג, אתה קורא בעצם מעניין החג. אומר, ובשמחת תורה, מה אנחנו עושים? קוראים בספר חומש דברים בסוף פרשת וזאת הברכה, שמה אנחנו קוראים שמה? מעניין של פטירת משה רבנו. אז ממילא חייב להיות משהו שקשור לעניין היום. אם עניין היום זה הסתלקות משה רבנו, אז גם צריך לקרוא בתחילת ספר הנביאים שזה הסתלקות משה רבנו ועמדת יהושע במקומו. כך כותב הספר המנהיג, הספר אור זרוע. אבל מרן החידה בברכי יוסף הביא לנו טעם יפה וטעם נפלא לדבר. מה הסיבה שאנחנו קוראים יש בו מוסר השכל? הרי רבותינו אומרים שלמה אנחנו נוהגים לקרוא כולם עולים לתורה, אחד הטעמים, מאותה הסיבה שהטור כותב למה מתחילים מבראשית. הרי אם סיימנו עכשיו בתאריך בדיוק את חמישה חומשי תורה, אז היינו מוצאים ספר תורה אחד שקוראים בו בחומש דברים, ספר התורה השני קוראים בו את הפרשה של שמיני עצרת, למה צריכים להוציא ספר שבו אנחנו קוראים גם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? מה הסיבה? אלא, כמו שהביא המשנה ברורה וכך כותב הטור, שלא יקטרג המקטרג לומר, הם סיימו את התורה, שלום עלייך, נפשי נגמר. לא, בזמן שאתה מסיים את המסכת, ישר מה אתה עושה? מתחיל מיד את המסכת החדשה. כשאני מסיים את ספר בראשית, דברים, מיד אני מתחיל את ספר בראשית. לפי זה, אומר המשנה ברורה, אומר המברכי יוסף, למה אנחנו מתחילים את ספר הנביאים? הוא אומר, ויעמוד שלמה, שחכמים תקנו, זה לא תחילת פרשה, זה לא תחילת ספר. אז כמו שאנחנו קוראים בסוף פרשת וזאת הברכה ומתחילים בספר בראשית, גם את ההפטרה, אומר הוואי גאון, אנחנו נשנה שלא יהיה המקטרג. מאותה הסיבה שלא יהיה מקטרג כשאתה מתחיל את ספר בראשית, אותו דבר, גם כן מאותה הסיבה שלא יהיה מקטרג, אני מתחיל בתחילת הנביאים ולא מאמצע הנביאים או מספר מלכים, שזה כבר הרבה אחרי. יש לנו יהושע, שופטים, שמואל א', שמואל ב', ואז מתחיל מלכים א'. וואה, אתה מגיע לספר החמישי, במקום להגיע לספר הראשון, יבוא המקטרג ויכול לקטרג. אומר רב היי גאון, אני יש בכוחי, אני משנה את המנהג, שכולם יפטירו בהפטרה הזו של ויהי אחרי מות יהושע ויהי אחרי מות משה. זה מה זה? פלא פלאות, איזה רב היי גאון, איפה המחשבה שלו הייתה לבוא ולשנות את מה שחכמים חז"ל בגמרא במגילה למד א' כתבו לנו הפטרה מסוימת שצריך להפטיר אותה לשמחת תורה, ובא רב היי גאון ומשנה את המנהג. זאת אומרת, עד ימיו ככה נהגו. בא רב היי גאון ואמר מילתא דמסתברא, אדם שאומר מיתא דמסתברא, אז מקבלים את הדברים שלו, וקיבלו את דבריו, ואז המפרשים, כמו שראינו, הראשונים והאחרונים, כל אחד נתן את הטעם שלו ואת החלק שלו. גם לפי דברי מרן החידה האלה, בברכי יוסף, גם כן אנחנו מבינים, נהיה לנו עוד אפיק, למה כולם נוהגים לעלות לספר התורה ביום שמחת תורה. למה? שלא יאמר המקטרג, הנה, כולם באים ושמחים בשמחת תורה, והוא יוסף בצד. לא, אלא בשמחת תורה, כולם עולים לתורה, ובפרט מי שזוכה לעלות, להיות חתן מעונה, או מעלה יותר גדולה מאוד יותר מזה, זה חתן תורה וחתן בראשית. שנה שעברה, שהייתי אצל הרב קוק, אז היה בשמחת תורה, היה לי שם גם ברית, אז בשמחת תורה, היה שם ויכוח, מי יעלה, היה תלמידי חכמים, מי יעלה חתן? מי יעלה חתן מעונה? מי יעלה חתן תורה? מי יעלה חתן בראשית? קודם כל, הרב קוק ודאי לא יעלה, למה? הוא יוותר, הוא אומר, ולא רק שהוא מוותר, הוא אומר, אני יכול לעלות חתן תורה? אני יכול לעלות חתן בראשית? איך אני מסוגל לעלות? זה לגדולים. אז היה שם כמה חכמים צורבים ועלו. אני קיבלתי עלייה, עוד חכם קיבל עלייה, שלושה כולם, התחלקנו כולם, מה שהרב החליט, כל אחד מה יקבל. והנה, אספר לכם סיפור, תזרו מה זה. היה שם אחד, בחור, הוא בן 26, אבל סיים כל השס כבר כמה פעמים. גאון! כל השס בראש שלו. בבלי, ירושלמי, תוספתה. בחור בן 26. מפחיד, אני אומר לכם. גאון עולם. הוא בן משפחה, אני מכיר אותו. והרב החליט לתת לו אחד החתנים. אז הרב שאל אחר כך, הוא התייעץ, שאל אותי. הוא אומר, תראה, אם ניתן לו, אז... אבל הוא לא נשוי. חתן... זה כשאתה נשוי, אתה חתן. אם אתה לא נשוי, איך ניתן לך חתן? הוא רווק. אז הוא אמר, טוב, כיוון שהוא נשוי עם התורה, אנחנו ניתן לו. תראה איזה מחשבה. ובאמת, כותב החמדת ימים, שכאשר אדם עולה לתורה, בשמחת תורה, בפרט שלושת החתנים האלה, וביותר משלושתם, חתן תורה וחתן בראשית. אנחנו רואים שמנהג היה, כבר לפני 800 שנה, מעיד הטור, הטור נעיד בתחילת סימן תברי סמכתת, שהיה מנהג שהחתן תורה וחתן בראשית, שהם עולים לתורה, הם נודרים נדבות לבית המדרש. נודרים נדרים ונדבות לבית הכנסת, ועושים אחר כך סעודה גדולה ומזמינים את כל הקהל. האשכנזים עד היום נוהגים בדבר הזה. מי שהוא עושה חתן תורה, חתן בראשית, שבוע אחר כך, וואה, איזה סעודה, איזה דברים, איזה דגים, איזה דברים משובחים הוא מביא. זה מנהג, קדמון. אז כותב החמדת ימים, שבשעה שהאדם עולה לתורה, הוא אומר יחשוב. הגמרא אומרת, גם יש לנו בבבלי וגם בירושלמי. בבבלי כתוב במסכת יבמות, בפרק הבא לבימתו הגמרא אומרת שמה, שחתן שנושא אישה, עוונותיו מתפקקים. אבל, לשון הירושלמי, במסכת ביקורים, פרק ג' הלכה ג' בדף י' א' עמוד ב', הגמרא אומרת שמה שחתן שעולה, חתן שמתחתן, נושא אישה, נמחלים לו עוונותיו. גם רשי הביא את זה על התורה בפרשת תולדות, וישלח, רשי הביא את זה. זאת אומרת שאדם נושא אישה, נמחלים לו עוונותיו. אומר הרב חמדת ימים, כאשר אדם עולה לתורה בפרט אם הוא עולה חתן תורה או חתן בראשית, אומר נמחלים לו עוונותיו, אומר אבל צריך תשובה. אומר יהרהר האדם בתשובה באותה השעה שהוא עולה לתורה ויגיד ריבונו של עולם אני חוזר בי מכל מה שפגמתי בקדושת התורה. התורה היא קדושה. כשאדם לומד את התורה, התורה היא מקדשת אותו. אבל פעמים שאנחנו לא התנהגנו כראוי בזמן שהיינו צריכים ללמוד תורה. היה מעשה עם מורנו ורבנו הגאון המקובל חכם שמעון אגסי זכר צדיק קדוש לברכה. היה כל יום כשבא מתחילים ללמוד בישיבה, והסבא שלי, סבא רבא, היה לומד אצלו בשיעור, בישיבה כל יום. והגאון רבי יוסף חיים העיד עליו, שהוא היה נשמתו, הפרצוף שלו, דמות דיוקנו של אברהם אבינו עליו השלום. אומר, אם אתם רוצים לדעת איך היה נראה אברהם, הצורה שלו בדיוק כמו הצורה של הרב שמעון אגסי. כך העיד הרב יוסף חיים עליו השלום. איך ידע הרב יוסף חיים? איך ידע? מה הוא לא ידע הרב יוסף חיים? מה לבן איש חי? מה הוא לא ידע? ידע תיקונים בגלגולי נשמות של כל בני דורו. ידע. מה הוא לא ידע? היה מעשה, פעם הגאון רבי יעקב חיים עליו השלום, הבן של הבן איש חי, שהיה מקובל עצום, היה לומד בחברות עם הרב ודפתר עליו השלום. היו לומדים יחד. והנה באמצע שהם לומדים, יום אחד בא אליו הרב ודפתר, אומר דע לך שאני יודע שלאבא שלך, הרב יוסף חיים, נתגלה אליי שיש לו ספרים בכתב יד, ששם הוא כתב כל הגילויים שיש לו, וכתוב שמה מה התיקון שלי ושלך ושל כל בני הדור. אמר ככה? טוב, איפה זה נמצא? אמר תראה, תראה במדף, זאת אומרת הרב יהודה שטייה, ברוח הקודש יכול להגיד לאיפה זה נמצא. אומר כנס לחדר של הרב, של אבא, יש שם מדף מספר כזה, מאחורה, שם יש ספר כתב יד, תוציא ותביא לנו, נעבור על זה כמה שעות ונחזיר שמה. אמר, בסדר, אומר אבל, הרב יוסף חיים לא לומד בבית המדרש. יש נשמות מיוחדות של תלמידי חכמים שהם לא לומדים בבית המדרש עם כולם ביחד, הם באים רק לדרשות. אז איפה הם לומדים? כל החכמים נמצאים בבית המדרשים. יש תלמידי חכמים מיוחדים שהם לומדים בבית, לא להם. ככה הם לומדים יותר טוב, ככה הם מתבודדים יותר טוב, ככה טוב להם לעבודת השם. זה כל אחד, זה שורש נשמה. יש אחד, תגיד לו בוא תלמד בבית, הוא לא מסוגל, הילדים יעלו עליו, האשתו תבקש ממנו. יש אחד לא, בבית המדרש אין לו אישור הדעת, בבית הוא פורח, הוא כותב, הוא פותח ספרים, הוא לומד, הוא מתמיד. ככה זה, יש כך ויש כך. הרב יוסף חיים היה מאותם הנשמות המיוחדות שרוב ככל התלמוד שלהם היה איפה? בבית שלהם, בקורת גג, בעליית גג, סגור, יושב, לומד יומם בלילה. והנה הרב יעקב חיים יודע שיש שעה שאבא שלו לא נמצא. בשעה שאבא שלו יוצא לבית המדרש, הולך לתפילה, אותו הזמן הוא יחכה, לא? והוא איך שהרב יצא, ישר הוא יצליח להוציא את הספר, ועד שאבא שלו יבוא, הוא קורא יצליח. בקיצור, עשה שמה תוכנית מיוחדת במינה בשביל להצליח להוציא את הספר. אבל אולי הוא שכח לרגע מי זה אבא שלו, הרב יוסף חיים. ואיך שהוא מגיע, והזמן כבר מראה שהרב יוסף חיים לא נמצא בבית. איך שהוא בא לפתוח את הדלת, הרב יוסף חיים מחכה לו כבר עם המלבוש, הוא אומר אני כבר צריך לצאת לתפילה, מה מעשיך פה? כבר סיימת ללמוד את כל הספרים שבעולם, רק מעניין אותך מה אני כתבתי על אנשים אחרים? לחזר בבושת פנים לחברו המודפתיה, אמר לו כך וכך היה המעשה, ועד היום לא יודעים איפה הספר הזה. ושמה בספר הזה ידוע, זה כן ידוע, שהרב יוסף חיים גילה שמה סודות גדולים על כל בני דורו, כל אחד, כמו כביכול בחינת רבנו הארי, כל אחד מה התיקון שלו ומה הוא בא לעולם, וזה גלגול של זה וזה בשל זה. כי כשהרב יוסף חיים עשה את תענית הקנה ולא ישן לילות שלמים, שש שנים שלא ישן בלילה, והיה כמה חצות ובהסתגרות מוחלטת, אנשים, כשהרב יוסף חיים היה הולך ברחוב, אנשים היו מורידים את הכיפה שלהם עד למטה להסתיר את המצח שהרב יוסף חיים לא יקרא להם. מה כתוב שם? אבל לא ידעו שגם בלי לקרוא במצח הוא יכול להגיד להם. זה הרב יוסף חיים עליו השלום. זה קדושה עצומה. אז זה סיפרנו רוני בגלל שאתה הזכרת לי את זה. מה רצינו לספר לפני? רציתי לספר לכם סיפור. הסתעפנו לזה. טוב. אז נוהגים אמרנו שאומר הרב, אומר החמדת ימים, שכשעולים לתורה בשמחת תורה, מה לכוון? על אשר פגמנו בקדושת התורה. אז הרב שמעון אגסי, עליו השלום, הזכרתי, הרב שמעון אגסי היה יושב לומד, ואנחנו הרבה מביאים התורה שלו בשיעורים, כל הזמן. והוא כשהיה לומד תורה, בשיעור, קודם כל מה הוא מוציא? מסדר את השולחן, כבוד התורה? מה נלמד? האם שולחן שהוא לא נקי? אני היום בבית הכנסת, בבוקר, היום, בנט, יש שם, מה עשיתי? אני שתפתי את השירותים. בדרך כלל אני נמצא בבית, אני מתפנה בבית, אבל פעם בכמה זמן יש לך ואתה צריך להתפנות במוחיות של בית הכנסת, ואני בא, בואי ואבוי, השם הרחם, אי אפשר. זה היה בדיוק בזמן שהתחילו את העלל. אז אני ביקשתי, אם אפשר להביא חומר, להביא לי. אז מה נביא לך חומר? בוא תכנס שם, יש... תימא, אני אכנס שם, תתנו לי. אבל האחרים, שהם לא יכולים להיכנס, איפה? לקחתי 10 דקות, שיתפתי את כל השירותים. מה זה, לא זכות לשמש בית השם? אז תגיד, אף פעם אתה לא מגיע, סדר. אבל אם כבר הגיע לידך, נצב על ידך, אל תחמיצה לה. הרב שמעון אגסי ככה היה כל בוקר, כבר תלמידים נמצאים עם הגמרא, והוא מה עושה? מסדר את השולחן, עושה ניקיון והכל, ככה מוציא את הגמרא, ואז מתחיל ללמד את התלמידים. יש לי בבית כתב סמיכה של הסבא רבא שלי, שחתום עליו הרב שמעון אגסי בגיל 17, כשהסבא שלי היה בגיל 17, והרב יוסף, הרב שמעון אגסי, והחכמים חתומים, חותמים לו על שחיטה, על שחיטת בהמות, על ריאות, על בדיקה, הכל, על ניקור. תראה מה זה, בגיל 17, מה הספיקו כבר אז? איך היה להם יורה דעה כבר? את מי יורה דעה ומי יבין שמועה? תראה, ככה היו כל הזמן. השאיפה שלהם כל הזמן לגדול בתורה, להתעלות ולהתעלות. לא כמה שאני, הפוך, כמה שאני יודע, עדיין זה כלום לעומת ידיעת התורה, לעומת הגדולה שיש בתורה. מישהו בא לחפץ חיים יום אחד ואמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע, אני יש לי הורי גאווה. אמר לו, למה יש לך הורים? אמר, כבוד הרב, סיימתי את כל השס. מה? אבל יפה, בוא איתי. לקח אותו לוצר הספרים, בוצר הספרים, שהחפץ חיים היה כותב את משנה ברורה, הרי הוא נבר באלפי ספרים בשביל לכתוב את משנה ברורה. יומם בלילה, 28 שנה, מחייב של החפץ חיים, הוא השקיע לכתוב את המשנה ברורה מלבד ספריו האחרים, שיש לו הרבה ספרים אחרים. אמר לו, תגיד, ואת כל זה למדת? אמר לו הרב, אמרנו, אתה לא מתבייש? אתה בכלל מעיז להגיד שיש לך הורי גאווה? יום אחד היה מישהו חזן שבא לטבריה, בדרך כלל אני מתפלל חזן אצל הרב, והיה חזן, אחד מפורסם, אז העלו אותו. ואחר כך הוא סיפר לי שהוא בא לרב קוק והוא אמר לו, הרב, אני הרגשתי הרהורים ככה שאני לידך ואני מתפלל ויש לי קול נעים. אמר לו, מה? איך יכול להיות? הוא אומר, זה בכלל לא שלך הכל. מה? הכל הזה שלך? זה בכלל לא שלך. איך יכול להיות בכלל שיש מציאות שכשאתה מתפלל ואתה חושב שיש לך קול נעים? הרשב"א כבר כתב בתשובה, הבית יוסף הביא אותו בסימן נ"ג, שאדם שאומר שיש לו קול נעים, אז נתנה עליי בקולה וכו'. זאת אומרת, מה שלך בכלל? זה לא שלנו שום דבר. והנה, יום אחד, מספר, הרב שמעון אגסי, החליט, איך שהוא מגיע, ישר תופס את הגמרא, השולחן ערוך, ישר מתחיל ללמוד. לא מסדר, לא מנקה. אחר השיעור, בטח תלמידים, בטח אתם שואלים, למה עכשיו אני שיניתי מהמנהג? אומר, בשמיים הראו לי בחלום כמה שווה התורה של החמש דקות האלה שאני מסדר את השולחן לפני שאני מתחיל ללמוד איתכם. ובזמן הזה אתם שותקים, אתם לא עושים כלום. אומר, ביטול תורה של חמש דקות האלה הראו לי בשמיים כמה הוא חמור. אמרו לי שיש שעשוע בשמיים, שאיך שאני אבוא אני ללמד תורה. אומר, ישר, אני בא ללמד תורה. אחד החברותות שלי, בעבר שהיינו בחורים, אז עשינו הסכם. מה ההסכם? איך שאנחנו מתחילים ללמוד, אין, מה נשמע, שלום, איך אתה מרגיש, נו איפה היה, איך היה, איפה היית, מה הספקת, מה למדת, איפה הלכת, לא, איך שבאים, פותחים את הגמרא, לא יוצאים, סוגרים את הגמרא, ככה היה הסדר. מסופר על הרב ששון מזרחי עליו השלום, שכשהוא בהסתלקותו של הרב יהודה צדקה, הוא אמר לו, חכם, שאלו אותו, כבוד הרב, מה אתה יכול להגיד לנו על הרב יהודה צדקה? 30 שנה למדתם חבותה. אמר, מה אני אגיד לכם? אני לא יודע לספר לרב סיפורים. מה? איך יכול להיות? הרב לא יודע לספר סיפורים על החברותה שלו 30 שנה? אומר, מה נעשה? כל הזמן רק למדנו. איך שבא, ישבנו למדנו, וסיימנו את הגמרא. איזו הסתכלות של חכמי ישראל, שכל הזמן המחשבה שלהם איפה נמצאת? בתורה הקדושה. מי שמח בשמחת תורה? כותב הרמב״ם, סוף פרק ח' מלכות לולב. הרמב״ם מביא, בפרק ח' מלכות לולב, הרמב״ם כותב שעיקר השמחה הייתה על ידי מי? על ידי ראשי הישיבות, על ידי החכמים. תגיד, והנשים איפה היו? והטף איפה היו? והילדים איפה היו? כתוב ברמב״ם שהם מסתכלים על החכמים איך שהם שמחים בשמחת התורה. ריבונו של העולם, מה, אנחנו האנשים הפשוטים לא מגיע לנו לשמוח? רק האנשים הקטנים? רק ראשי הישיבות? אלא התשובה היא כך, כמה שאדם הוא יותר דבוק בתורה הקדושה, אז השמחה אצלו פורצת גבולות. שימו לב דבר יפה, כשאני תופס את הספר תורה עכשיו ואני רוקד איתו, מה זה נראה? אני רוקד עם הספר תורה או הספר תורה רוקד בעצמו ואני הרגליים של הספר תורה? אלא כשאני תופס את הספר תורה יש לזה כמה היבטים. ההיבט הראשון, אני רוקד עם הספר תורה. למה אני רוקד? אני שמח זה שיש לי את התורה, אני שמח. אבל איך אנחנו קוראים לשמחת תורה? שמחת תורה. מה זה שמחת תורה? כביכול גם שאני משמח את התורה. זאת אומרת, אני היהודי נעשה הרגליים של הספר תורה, ואז הספר תורה רוקד. למה? כי אני בעצמי התורה הקדושה. איך יכול להיות? אני בעצמי התורה? כן. כי יש 60 ריבו אותיות לתורה, כותב המגלה עמוקות. נמצא שכל הנשמת היהודי נשמת עם ישראל ביום שמחת תורה, מה היא נקראת? היא נקראת תורה. התורה הקדושה זה בעצם ישראל, על פי דברי הזוהר הקדוש בפרשת החרמות בדף עין ג' עמוד א', שישראל וקודש הבריך הוא באורייתא אחד הוא. זאת אומרת, אנחנו שמחים עם התורה הקדושה. כותב הרמב״ם, תראו איזה יופי. אומר הרמב״ם, מצווה להרבות בשמחה זו, פרק ח' הלכה י' ד'. מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שירצה. לא כל מי שרוצה בא לשמחה הזו של שמחת בית השואבה לשמחת התורה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והאנשים כולנו, זאת אומרת, התפקיד של האדם יותר דבוק בתורה הקדושה, כמה שאדם יותר דבוק, כמה שהוא משתדל יותר בתורה הקדושה, ככה התורה היא גורמת לו יותר להיות שמח. כי השמחה אצלנו פורצת גבולות, השמחה היא פורצת החוצה, וזה הטעם למה אנחנו נוהגים כולם לעלות לתורה, ובפרט מי שזוכה לעלות לתורה לחתן תורה או חתן בראשית או חתן מעונה, גם כן יכוון לכפר על כל מה שפגם בקדושת התורה הקדושה. מה, לא חיבדנו את התורה כמו שצריך, לא למדנו תורה כמו שצריך, אז ביום כיפור מה אנחנו עושים? על חטא שחטאנו לפניך, עושים וידוי ובוכים. אבל עכשיו זה כבר תשובה מאהבה, זה תשובה מתוך שמחה. כשאנחנו עולים לתורה, עצם זה שעולים לתורה ואנחנו מתביישים מהתורה הקדושה, הנה, עברה לה עוד שנה שלמה, והגענו עוד פעם לסיום התורה. איך היינו בשניים מקרא ואחת תרגום? השתבח שמו, אנחנו קוראים? תודה רבה. אתם יודעים כמה אני הייתי במשך חצי שנה, אני לא מגזים, חצי שנה, כל דרשה שלי בליל שבת קודש, בבית המדרש, הייתי שם ברב קהילה בטבריה, כל ליל שבת הייתי פותח את הדרשה ואומר, רבותיי, יש לנו כך וכך פסוקים בפרשה, יש לנו מצווה לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום. למה? ראיתי אנשים עם כובעים, עם חליפות, גם כך וגם כך, שלא קוראים שניים מקרא ואחת תרגום. עד שאני אומר לך, אני לא אומר לכם, עשרות אנשים עד שהשתנו בחיים, יום אחד אמרו לי אנשים, תגיד, אבל כבר אתה אומר לנו את זה כל שבוע, אתה פותח במאמר הגמרא בברכות דף ח'. ואז הייתי מתן דרשה בערך איזה חצי שעה, כל אל שבת היה לנו דרשה. ריבונו של עולם, למה אתה פותח מזה? אמרתי להם, עד שלא כולם פה יקראו שניים מקרא ואחת תרגום, אני לא מפסיק ללמד אתכם את זה. ובאמת, איכשור דרה, ועד שלקח המון זמן, אני אומר לכם, כמחצית שנה, ואחר כך מדי פעם טפטופים, הייתי מזכיר להם, למה? אדם צריך להתרגל, לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום, לא לחכות לרגע האחרון. אדם יום שישי, הנה עכשיו פרשת וזאת הברכה, לדעת מרן בסימן ראש פוהל, יש לאדם אפשרות להשלים את כל מה שהוא לא קרה שנה שעברה. עד יום שמחת תורה בבוקר, עד שיקראו בתורה, יש לאדם אפשרות לקרוא. פעם אחת אני ראיתי מישהו קורא, כן, ראיתי פעם מישהו בליל שמחת תורה, כולנו היינו רוקדים, והוא היה אוחז בפרשת ויצא. אמרתי לו, תגיד, פרשת ויצא? הוא אומר, אני מסתדל, מה אני אעשה? טוב, בסדר, אחסן מנבלה שאתה משתדל, אבל עכשיו, שנה הבאה, מה תעשה? כשמתחיל עכשיו פרשת בראשית, כשאנחנו מתחיל פרשת בראשית, תקבל עליך לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום כמו בן אדם. אחר כך, הייתי אומר להם, על רש"י, לקרוא רש"י על הפרשה, ירא שמיים, קורא רש"י, רש"י זה אותיות ירא שמיים, לקרוא, שאדם יהיה לו יראת שמיים, יש לנו פסק, פלומבה, חותמת של מרן השולחן ערוך, שמי שקורא רש"י על הפרשה, זוכר, יהיה לו שירת שמיים. מה, אנחנו לא רוצים את זה? מי לנו גדול, רבותיי, גדולי ישראל, לא אכביר לכם בשמות, מרן ראש הישיבה, החכם משה צדקה, עד היום, כל שבוע, קורא שניים מקרא ואחת תרגום, עם הרש"י. ועוד הרבה גדולים, הרבה חכמים, לא מזכיר כרגע שמות של חכם, מלא, שאנחנו יודעים שכל שבוע קוראים שניים מקרא ואחד תרגום עם הרש"י. אדם משתדל, יעלה אחר כך דרגה, שנה אחת תראה יונתן בן עוזיאל, שנה אחת תראה רמב"ן, שנה אחת תלמד רבי יוסף בכור שור, שנה אחת תראה דעת זקנים לבעלי התוספות, שנה אחת תראה הדר זקנים, כל שנה יראה ויוסיף לו עוד פירוש ועוד פירוש וקובץ על יד ירווה, וככה האדם יהיה מלא, יהיה גדוש בתורה. מי שלא יכול לקרוא את זה ביום שישי עם התפילין, אחר הנץ, אחר התפילה, לכל הפחות שיקרא את זה כל יום דבר יום ביומו, יותר טוב מכלום, נכון? יש לנו דברי רבנו הארי שהעיקר זה ביום שישי וזה ההכנה, ובלי נדר כך אנחנו נוהגים מיד אחרי התפילה. אבל מי שלא זוכה לזה, לכל הפחות שיקרא את זה כל יום, את העלייה שבו עד שבוע שבת, ויקרא גם שביעי, שניים יקרא ואחת תרגום, הרי זה יותר טוב מכלום, כי על פי הפשט, על פי הגרא, זה בסדר, זה בסדר. תקרא מיום ראשון, כל יום תקרא עלייה, תבוא תהיה מוכן. איזה שמחת תורה יש לבן אדם שהוא שמח בשמחת תורה? התורה זה שאתה סיימת לכבוד גומרה של תורה. מה זה מוגמר? אתם יודעים מה זה מוגמר בלשון חז"ל? מה זה מוגמר? זה בסמים שבאים ומדליקים ונהיה שם בדיוק עשן וריח. זה נקרא, רבותיי, גומרה של תורה. מה זה גומרה של תורה? בסום, אנחנו מתבשמים בכוח התורה הקדושה. אני הבאתי לזה רמז, זה פירוש שלי, זה רמז לדבר, הבאתי מהגמרא בשבת פחת עמוד ב', גמרא אומרת שם שכשעם ישראל קיבלו את התורה הקדושה אז התמלא העולם בסמים. כשאנחנו מסיימים את התורה עושים סעודה, עושים שמחה לכבוד גומרה של תורה. מה זה גומרה? גומרה מלשון מוגמר. כשאנחנו מתבשמים, הנשמה שלנו עכשיו מושלמת. לעולם ישלים אדם פרשיותיו. עכשיו אנחנו מושלמים בעוד חתיכה של תורה. יש לנו עכשיו עוד גן סדרי אורייתא. יש לנו עכשיו גן סדרי אורייתא. זה בכללות, פרשת תזאת הברכה, זה היא פרשה שהיא נוספת, זה הפרשה ה-54, שהיא בעצם כוללת את כל ה-53 פרשיות, או כמו שהרב חידה כותב עוד תירוץ, בגלל שהיא לא נכללת בתוך הגן, בגלל שגן סדרי אורייתא קוראים אותם בשבת, אבל בזאת הברכה היא נקראת במועד, והיא לא מדין שבת, גם כשחל שמחת תורה בשבת. בכל אופן רואים פה כמה שהשמחה של שמחת התורה, שכל אחד ואחד עולה לתורה ביום הזה, ואיך הגענו מזה? בזאת הברכה אשר ברך משה לאיש האלוהים את ישראל, את בני ישראל לפני מותו. מה זה את בני ישראל לפני מותו? מתי הוא ברך אותם? אחרי מותו? ודאי שאדם לא ברך אותם אחרי מותו, אלא הכוונה לפני מותו, או הפירוש סמוך למיתתו, או הפירוש הוא הכוונה ביום מותו. יום מותו הכוונה זה היה באותו היום הוא בירך את עם ישראל דווקא סמוך לאותו הזמן. אחר כך אנחנו רואים גם ויאמר אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מריבבות קודש ממינו אש דת למו. שימו לב שבספר התורה האש דת הוא כתוב ביחד, הקרי שבו זה אש דת, אבל הכתיב שבו זה ביחד אש דת למו. אז פה כתוב בראשונים שאם ניקח את דת ונחבר את זה ללמו יצא ביחד תלמוד. הגמרא אומרת במסכת ברכות דף כ"ב עמוד א' שכשאדם לומד תורה, באיזה צורה הוא לומד תורה? באש! קל עצמו תאיתו מרנה. כמה פעמים אנשים אומרים לי, תניח קצת את הכל. תניח קצת את הכל. אבל אי אפשר, למה? כי כשזה בתוך הנשמה, אז הנשמה פורצת החוצה. התורה יוצאת החוצה. אש דת למו, ואתה מריבבות קודש, מנינו אש דת למו. אחר כך כתוב, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך והם תוקו לרגליך יישא מדברותיך. שנה אחת התפללתי עם בני אשכנז ואני שומע אותו קורא בתורה כך, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך והם תוקי לרגליכו יישאו מדברותיכו. אז הם קוראים, אז אל תיבהלו, מי שהתפלל עם אשכנזים וישמע והם תוקי לא יפחד, הם אומרים והם תוקי לרגליך, בסדר? אבל הם אומרים והם תוקו לרגליך. מה פירוש הדבר הזה? יפה מאוד, נסיים בזה. רש"י מלמד אותנו פה מוסר השכל, בפירוש השני שלו. אומר, מה זה האמונה של היהודי? מה האמונה שלנו בבורא יתברך שמו? כשהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם הכל, בכל, מכל כל, לא חסר לו דבר. יש לו הצלחה בשלום בית שבו. יש לו הצלחה בילדים שלו, יש לו בלי עין הרע מרפסת רחבת ידיים לעשות סוכה ופרנסה, הכל דופק טוב. זה לא ראייה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. כי טוב לו, טוב לך, לא חסר לך דבר. אבל כאשר, אומר רש"י, כאשר אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, אומר רש"י, כאשר אנחנו עם ישראל, בניו של הקדוש ברוך הוא, בורא עולם מוסר אותנו ביד שונאי ישראל, חס ושלום, ביד אומות העולם, ואומות העולם תופסים אותנו. אומר רש"י, דבר אחר, אף חובב עמים, אף בשעת חיבתן של אומות העולם, במקום לחבב אותנו שאנחנו בניו, את מי הוא לוקח תחת כנפיו? את אומות העולם. אומר רש"י, ולא זו בלבד, שהראית לאומות פנים שוחקות ומסרת את ישראל בידם, לא רק ידם של אומות העולם העליונה, אלא הם שולטים עלינו, הם בפנים שוחקות ומענים אותנו. אף חובב עמים, אפילו בזמן החביבות שהקדוש ברוך הוא מראה לאומות העולם, כל קדושיו בידיך. מי זה כל קדושיו? עם ישראל, עם קדוש אתה להשם אלוהיך, וטוביהם דבקו בך ולא משהו מאחריך, ואתה שומרם, והם תוקו לרגליך, והם מתמצעים ומתכנסים לתחת צילך, אישה מדברותיך, מקבלים גזרותיך ודדותיך בשמחה. כל הגזרות, כל השמדות שאומות העולם עושים, ואנחנו מורידים את הראש ואומרים, ריבונו של עולם, בזמן שאתה מחבב את אומות העולם, בכל זאת, כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך, כל הדיבור שלנו, מה זה? זה דיבורים של אמונה, שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אם כך, מה כתוב אחר כך, ונסיים בזה? אומר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אז ביארנו את זה בסייעת הדשמע כך. רב סעדיה גאון אומר, אבן עזרא מביא בשם אריאל, בשם רבי יהודה הלוי, גדול משוררי ספרד, רבי יהודה הלוי, ריאל. והוא אריאל מסביר, שמה הפירוש והיא בישורון מלך? הוא אומר, מלך הכוונה תורה. בזה הוא מסביר, שמלך זה תורה, בזה הוא מסביר את התוכחה שהנביא בספר שופטים מוכיח את עם ישראל, ומה אומר לעם ישראל? אומר לו שמה, בימים ההם אין מלך לישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אומר רבי יהודה הלוי, מה פירוש שהיא בימים ההם, והיא בשור, אומר, אין מלך לישראל, אומר, אין מלך לישראל, הכוונה, אין תורה לעם ישראל. בערך שאין תורה ואין הנהגה, ואין הוראה, אז כל אחד עושה מה שבא לו. כך מסביר רבי יהודה הלוי, מביא אותו רבי אברהם בן עזרא פה במקום. לפי זה אמרתי, אפשר להסביר כך את הפסוק. והיא בשורון מלך. ומי זה ישורון? אנחנו, עם ישראל. והיא בשורון מלך. הגמרא אומרת בסנהדרין נ"ט עמוד א' למעלה, שאומות העולם לא שייכים בתורה. גוי שעוסק בתורה היה מיתה. כאשר, והיא בשורון מלך, כאשר יש בעם ישראל מלך, והיא לשון צער, אתה רוצה לזכות לתורה? אתה צריך להצטער עליה. והיא בשורון מלך. אחר כך מה המשך? בהתאסף ראשי עם. אתה כותב פסק הלכה, אתה כותב איזה נידון מחודש, תלך לראשי עם, תתייעץ איתם, תראה האם אתה צודק בדברים שלך או לא. אבל אחר כך תדע, לא רק להתאסף, ביחד שבטי ישראל, ללמוד את התורה, אומרת הגמרא בברכות ס"ג ע"ב ועוד, זה תורה נקנית בחבורה. זה שלושת מתכונים, שלושת המתכונים לזכות לתורה. האחד, ויהי, לשון צער. השני, בהתאסף ראשי עם. לברר את ההלכה עם הגדולים ממך, אבל יחד שבטי ישראל. תגיד, אני רק עם הגדולים. לפעמים הגמרא אומרת בתענית, הגמרא מביאה שמה, שמהחברים שלי למדתי יותר מרבותיי, מהתלמידים שלי למדתי יותר מכולם. זה בית הספר שם יחד שבטי ישראל. היום, עכשיו זה ערב ההילולה של הגאון החסיד הרב יוסף עדס עליו השלום. אני חשבתי לספר לכם עליו הרבה סיפורים, אבל הרב הגיע, אז נספר לכם סיפור קצר שבקצרים, קצר שבקצרים. חכם יוסף עדס עליו השלום היה כל מוצאי שבת, הזמן, אתה היית מקורב אליו מאוד, הרב יוסף עדס עליו השלום, כל מוצאי שבת, אני אספר לכם סיפורים שלא כתובים בספרים, כן? הרב יוסף עדס היה מספר, סיפר לי תלמיד שהיה איתו כל שבוע, הזמן של ההבדלה שהיה מבדיל על היין, היה בין 9:30, בין 10:30 ל-11 בלילה. מה הרב היה עושה עד אז? לומד תורה. טוב, אבל למה לא מבדיל? טוב, תבדיל. הייתה לו זקנה אחת, למעלה מגיל 100, האריך הימים, שהייתה מגדלת בחצר שלה מלא חתולים. כל החתולים של השכונת מקור ברוך, מול הבית שלו, הייתה לו שמה, אתה זוכר את זה? הייתה לו שמה, כן, שכנה, מחוץ לארץ, הייתה כל הזמן באה, מלא חתולים כל הבית שלה. עכשיו, כל לילה, זה היה הזמן שהיא מוציאה להם אוכל. מוצאי שבת, לוקח לה לנקות את החצר, לא הביא להם את האוכל, הייתה גומרת בין 10:30 ל-11 בלילה. הרב, תראה איזה גדולה, איזה עבודת מידות. לא עושה הבדלה עד שאשתו, עד שאותה אלמנה תגמור את כל העיסוקים שלה. בזמן שהיא גומרת, אז הוא בא לעשות לה את ההבדלה. תראה מה זה עבודת מידות של בן אדם. היה לו בחזקיה, עליו השלום, אתם זוכרים אותו? היה עושה שיעור של במשניות, איפה רחוב ראשית חוכמה בצד שם בבית שלו, כל ליל שבת היה עושה שם לימוד משנה. פעם שלוש הרב יוסף עדס, הרב, עד מתי לומדים? אומר, עד שהשעון ייגמר. היה שם מפסק, פעם היה נגמר באחד, פעם בשתיים. אז שאלו אותו, הרב, למה אתה נשאר עד שעות מאוחרות כאלה ללמוד לימוד משניות? אמר, אני עושה לי תצדקה להיות ער ללמוד תורה. אמר, אם אני אהיה בבית ולא היה לי שיעור, אחרי ליל שבת, אחרי הסעודה, אני אתפוס איזה ספר, יקרא איזה עלון, בום, ירדם. ומכך אני עושה לי מחייב. יום אחד הגיעו לעניין של טהרת מתים, והרב הספדס, אתם יודעים, היה מומחה גדול ברחיצה הזו בכל העניין של טהרת מתים. והרב הספדס התחיל להסביר להם איך מטהרים, איך מנקים, מה עושים, מה פה, מה שם. פתאום רב חזקיה, בעל הבית, התחיל לבכות. אז הרב שאל אותו, אמר לו, שבת היום, למה אתה בוכה? אמר לו הרב, תראה מה הרב מדבר פה על הרחיצות, על העניינים, מה יעשו לנו, איך אנחנו נחזור בתשובה? אמר לו, מאותו רגע הרב יוסף עדס התחיל לבכות, ושניהם דוחים, וכל הקהל יושב. זה בוכה מפה וזה בוכה מפה. אז רבי חזקיה קרא לו למה, אמר לו, הרב, אתה למה בוכה? אמר לו שהוא צריך לצאת ללכת לפניו לעולם הבא. אז הוא צריך לתת דין וחשבון לפניו, וכשהוא יעלה, איזה דין וחשבון הוא ייתן? תראה מה זה, איפה המחשבה שלהם, איפה הגדולה שלהם הייתה פעם אחת, גם כן, זה יפה מאוד לספר את זה, שיום אחד היה פה עצירת גשמים, וכשירדו גשמים, אז הלכו בסוף מתתיהו, החכם הלך, אמר לו, הרב, הנה השתבח שמו, כמה חודשים ירדו גשמים, הנה הרב יורדים גשמים. אמר לו הרב, כן, ברוך השם שיורדים גשמים. הוא אומר, אבל מה עם אלה שיש להם רטיבות בבית? מה עם אלה שיש להם שם בעיה? אין להם קורת גג? אנחנו שמחים, ירדו קסמים, משתבח שמו, אבל מה עם אלה שאין להם בתים? מה עם אלה שיש להם רטיבות? תראה מה זה רגישות של חכמי ישראל לזולת, כי זה כל האדם, השם מזכה אותנו, אז כן ללמוד וללמוד, שמור ולעשות.